כל חי אונליין 93fm.co.il.
עם אז הקמת ש"ס, נשיא מועצת החכמים הוא זה שמחליט במי נתמוך. הוא כתב מכתב תמיכה לרב ינון רביב, וכך יהיה כולם יתמכו בו, דברי דרעי. תגובות חריפות בישראל לדבריו של נשיא טורקיה ארדואן, שקרא למוסלמים לעלות לירושלים. לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיבה לדבריו של ארדואן, ובהודעה נאמר: מעניין מה ארדואן יאמר לתושבי צפון קפריסין ולקורדים. ארדואן הוא האחרון שיכול להטיף לישראל, נמצא בשמו של ראש הממשלה. קודם לכן הערב פרסם משרד החוץ בירושלים הודעה נוספת, בה נאמר כי דבריו של נשיא טורקיה הם עזויים, מופרכים ומעוותים, מוטב לו כי ישכיל לעסוק בבעיותיה ובקשייה של מדינתו. עוד נאמר בהודעה הישראלית כי מי שחי לו בארמון של זכוכית, מוטב שלא ישליך אבנים. משטרת ישראל הסירה ערב את גלי המתכות שהוצבו בכניסה להר הבית לפני כשבוע וחצי, לאחר הפיגוע בהר בו נרצחו שני שוטרים על ידי שלושה ערבים ישראלים. בהודעת המשטרה נאמר כי הוסרו גלי המתכות שהוצבו במבואות הכניסה להר כמענה הבטחתי לאחר פיגוע הטרור בו נפלו בעת מילוי תפקידם שני שוטרי משטרת ישראל. ולמרות הסרת הגלאים, ראש מועצת הוואקף האסלאמים השייח עבד אל-עזים סלהב אמר כי כל עוד צעדי הכיבוש יישארו כפי שהם באלקסה, נמשיך לקיים את התפילה כלשונו מחוץ לשעריו. בג"ץ הורה למשטרה להחזיר את גופות המחבלים מהפיגוע בהר הבית לידי משפחותיהם. בהחלטה נכתב כי יש לתת למשפחות התראה של שעתיים מראש לפני מסירת הגופות, בכדי שיובו לקבורה בבית קברות באום אל-פחם. ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה הגיעו הערב לנחם את בני משפחותיהם של שני השוטרים כמיל שנן והאיל סטאווי שנרצחו בפיגוע הירי בהר הבית. שבוע שהרשות הפלסטינית אבו מאזן מבהיר כי התאום הביטחוני מישראל ימשיך להיות מוקפא למרות הצעדים שננקטו היום. לדברי אבו מאזן, התאום יוותר במצב הזה עד שהדברים ישובו להיות כפי שהיו לפני הפיגוע בהר הבית. כמה עשרות בני אדם נכנסו היום לבית המכפלה בחברון לאחר שבגץ אסר עליהם לגור בבית לפני כ-5 שנים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בשעה זו 5 משפחות מתבצרות בבית. גורם צבאי במוסקבה אומר כי נשיא רוסיה פוטין וסגן ראש ממשלת עיראק אל-מליקי דנו בהספקת טנקים רוסיים מדגם T-90 לצבא העיראקי. עיראק כאמור הסכימה לרכוש כמות גדולה של טנקים והם נעשה כבר שימוש במלחמה בסוריה. התחזית מחר בלי שינוי בסוף השבוע הקלה בו מסכון. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו.
107 ילדים שעלו מתימן בחודשים האחרונים נמצאים בקשיים גדולים. ברגע זה נענים לקריאת גדולי הדור ומתגייסים לסייע לילדים ומשפחותיהם כדי שיוכלו להמשיך ולגדול בדרך ישראל סבא ובמסורת יהדות תימן הקדושה. 1-800-39-47-47, קרן הסיוע של קופת העיר. 1-800-39-47-47.
בימי בין המצרים, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
מרם לכתמן, הקבלה שלי זה לברך כל יום ברכות השחר בכל שמש ולעדי יענה אמן.
גם אתם מוזמנים להצטרף ולקבל על עצמכם קבלות טובות בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 6. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, יום שלישי בשבוע, עם הצוות שלנו הקבוע, ולילה טוב הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב, לילה טוב.
תוכנית האחרונה שלנו לפני יציאה לחופשת בין הזמנים, בעוד שבוע תשעה באב, כבר נהיה מוצאי תשעה באב, בעזרת השם נהיה כולנו בירושלים הבנויה.
בעזרת השם.
בעזרת השם. נדבר עוד מעט על הר הבית וירושלים ובית המקדש וכל המסתעף, אבל קצת מאירועי השבוע, אני לא יודע איך להתייחס לנושא של הר הבית וכל מה שהתרחש, לא הסיפור של הר הבית כמו ההתנהלות של הפוליטיקאים כאן בישראל סביב המשבר הזה.
זה בנליזציה, פעם כתבה הגברת, הפרופסור אחל ארדנט, פילוסופית, אחרי משפט אחמן, מאמר תחת הכותרת הבנליות של הרוע, שעורר הרבה 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 רעש. אנחנו רואים את הבנליות של ההתנהלות של הפוליטיקאים, שבמקום לחשוב מה צריך לומר, הם נגררים למה שמצפים מהם לומר, והם לא מבינים יסוד אחד. צריך לדעת, ואת היסוד הזה אני תמיד אומר, לגבי ההסברה החרדית. הסברה של מיעוט חייבת להיות מקורית, חייבת להיות יצירתית. אתה לא יכול להיות בנאלי. ההסברה של הרוב, של הדעות המקובלות, חייבת להיות בנאלית, וככל שיותר בנאלית היא יותר טובה. למה? כי הרעיונות של הרוב נמצאים. אם צריך בכלל לעשות הסברה, זה רק כדי לדחוף אותם בדחיפה קלה אל המודעות. ככל שהמשפט יהיה יותר קצר, יותר בנאלי, הוא יותר יעשה את העבודה.
למי אתה מתכוון?
למשל, אם יש מפלגה גדולה, לא משנה, מכל מפלגה גדולה, נניח במערכת בחירות, מפלגה כמו הרפובליקנים או הדמוקרטים בארצות הברית, רוצים לעשות תעמולה, אז התעמולה צריכה להיות הכי בנאלית שיש. כי הרעיונות נמצאים. אבל אם תקום איזו מפלגה חדשה שלא מוכרת, בארצות הברית, לא אצלנו, נניח מפלגה חדשה לא מוכרת של אנשים שנואים, נניח חרדים, ששונאים אותם, או שהתרגלו לשנוא אותם, ותרצה להפיץ את הרעיונות, היא יכולה לחכות את קו ההסברה של המפלגות הגדולות לדבר באותו סגנון. תן דוגמה. בזמנו, כשמאיר פרוש רץ להיות ראש עיריית ירושלים, וכל האוטובוסים כוסו בכתובות של העם רוצה פרוש,
הירושלמים אוהבים את פרוש,
עם מאיר פרוש התחפש לסנטה קלאוס. זה מטופש, כי ניסו לחכות את העם רוצה שרון אז, והעם באמת באיזשהו מקום רוצה שרון, ולכן כשאתה אומר סיסמה מטופשת כזאת, זה נכנס, אבל העם לא רוצה פרוש, אתה צריך לבנות אותו מאלף בית, אתה צריך לעשות משהו חדש, משהו לא בנאלי. הוא עדין בענייננו. מר ליברמן כצפוי וכרגיל אחרי הפיגוע ביישוב חלמיש בליל שבת, דרש ממזכיר האום שהוא יגנה את המפגעים, כמו שהוא גינה את, אני יודע מה, את מה שקרה, שהרגו שלושה פלסטינאים בהר הבית, ברצינות. ואם הוא יגנה, מה זה יעזור לך? ואם הוא יגנה, מה משמעות הגינוי שלו? איזה ערך יש לזה? הרי מצפים ממך שתגיד בדיוק את זה, ואז כולם יחככו כפיים בהנאה. בין אם הוא יגנה, בין אם לא, אתה לא רווחת כלום. למה שלא תגיב בצורה כזאת? כבוד מזכיר האום, אנא, אל תגנה. אנחנו לא זקוקים לגינוי שלך, בית הגינוי שלך יפגע בנו. כי ברגע שאתה מגנה, אז אתה משווה את זה עם הדבר האחר שגינית.
שווה דיון הנושא הזה של גינוי. כשמבקשים איתנו לפעמים החרדים, תגנו, ראשי הציבור, תגנו פעולה כזו.
זה עוד דבר, מיד אני אתייחס לזה גם כן. אבל קודם כל לגבי הסברה נטו. ברגע שהיה נאמר דבר כזה, זה היה מעניין. זה היה גם אמיתי, כי באמת אנחנו לא זקוקים לגינוי שלו. אנשים מעוותים כאלה, שכל הזמן מתייצבים בצד של הרוצחים, אני צריך להגיע את הגינוי שלו? בשביל מה? לשם מה אני צריך את הגינוי? כמו שאני לא צריך את הגינוי שלו, אני לא צריך את הגינוי של אבו מאזן, אני לא צריך את הגינוי של אף אחד.
אבל מה המשמעות של הגינוי? הגינוי, אני מנסה להיכנס להיגיון של העניין, של הגינוי.
אין לזה שום משמעות, זה פשוט אופנה. כך מקובל להגיד.
נכון.
אף אחד לא חשב על זה רגע. כי אין לזה באמת שום משמעות אם הוא לא יוצא באמת מן הלב.
נכון, אבל...
ואם הוא יוצא מן הלב, אז זה לא עוזר, אז לא צריך...
אבל מה הרעיון של הגינוי? הגינוי הוא כדי שהציבור ששר למרותו, לצורך העניין אבו מאזן, יבין שההנהגה שלו הפוליטית היא נגד תופעות כאלה ואחרות, ואולי זה ירגיע אותו. אולי,
ממש, ממש. הציבור יבין...
ברור לי שלא.
והסיבות פוליטיות, המשתלם לו ברגע זה להגיד את המילה הריקה חסרת המשמעות הזאת. זה הכל.
אל תבקשו שנגנה ואל תגנו.
אל תגנו, תבקשו שנגנה, אנחנו נגנה מה שאתם רוצים אם זה יעזור לכם משהו. מה אכפת לי לתת להם מילים ריקות? אדרבה, בגלל שאני מבקש מכם לא לגנות, לא אכפת לי כן לגנות.
אולי בגלל שהם מבינים שהגינוי יכול להשפיע, אז הם לא מגנים.
מה, אנחנו בגן ילדים?
גינוי ילדים.
כן, מי זה משפיע?
אבל אם כבר נגעתי, כשמבקשים מאיתנו החרדים, תגנו ככה, תגנו.
פה זו סוגיה נוספת. אני באופן עקרוני לא מגנה שום תופעה שולית שנעשית בציבור החרדי, ולמה? משום שכשנעשות תופעות שוליות שאינם על פי החינוך שאנחנו מחנכים, הרי הן נעשות לא בגלל החינוך, אלא למרות החינוך. אני לא אחראי לזה, ויותר מזה. אם נעשית איזו תופעה שולית, נניח איזו פעילות אלימה, על ידי שולי החברה שלי, הרי היא נעשית בגלל חדירה של אווירה מהחברה האחרת. ולכן, אמנם חבל לי שלא הצלחתי ליצור מערכת שתגונן בפני אותה חדירה, אבל המחדירים הם אלו שצריכים לגנות, ולכן שלא יבלבלו את המוח. בזה שאני מגנה, שדורשים ממני לגנות, דווקא בתור מה שאני, אם כולם, כל עוד שלא יעמוד שר החינוך במדינת ישראל,
ויגנה כל תופעת לוואי בחברה
הישראלית, מסכים. אני לא מגנה כלום.
אני מסכים, אגב, אני לא חושב שזה נכון. לא, הוא לא צריך לגנות כל תופעה שקורית בחברה הישראלית.
בוודאי שהוא לא צריך לגנות, כי זה לא קורה בגלל החינוך שלו, אלא למרות החינוך שלו.
לא, בגלל היעדר חינוך אולי.
לא חשוב, לא, לא,
אפשר כל זה חינוך.
לא, בוא נהיה קורקטים. בוא נהיה קורקטים. החינוך במדינת ישראל מחנך לא לרצוח. זה ברור.
בוודאי, כן.
זה ברור. ולכן אני לא דורש בשר החינוך לגנות כל רצח. החינוך במדינת ישראל, בכל מקום שהוא, מחנך לא לרצוח. אולי לא...
הוא לא נותן חינוך יהודי, אבל הוא לא מחנך לרוע.
ודאי, ולכן אני לא דורש משר חינוך לגנות כל מעשה רצח, כי זה לא קרה בגללו. זה קרה וזה עצוב, וצריך לעשות כל מאמץ שזה לא יקרה שוב. אבל ברגע שאדם מגנה, פירוש דבר שהוא מרגיש שיש לו אשמה בדבר.
טוב, נחזור רגע להר הבית. הסיפור של המגנומטרים, של הגלאי מתכות, זה נקרא, גלאי נשק, או איך שיקראו לזה. בסדר.
תשמע, כשנכנסתי לפה, אריאל אמר לי, אריאל שרפר שלנו אמר לי, שנאמני הר הבית דרשו להוריד את המגנומטרים מהכניסה לכותל המערבי. זאת אומרת כך, הרי המגנומטרים בכניסה להר הבית, הם בראש ובראשונה לטובתם של אלה שנמצאים על הר הבית.
הערבים.
ודאי, מי שנמצא על הר הבית זה 99.99999999% ערבים.
והיתר אנשי ביטחון.
כן, וכמה יהודים
שאינם
פועלים על ההלכה. בכל אופן, אלה שעולים על הר הבית הם ערבים. והנשק שם, בדיוק כמו שהרובה של המאבטח הישראלי בירדן הרג בשוגג, אזרח ירדני שאיננו מעורב
בסכסוך,
בגלל שהוא נקלע לאזור האש, כך, חוץ מזה שאלה שנרצחו על הר הבית היו דרוזים ולא יהודים, אבל הם יכולים גם להיות ערבים מוסלמים, ואלה שנקלעו לשם יכולים להיות ילדים קטנים, הרי בראש ובראשון. חוץ מזה שאני חושב שכל מוסלמי נאמן, אמיתי, מבין שמסגד זה לא מקום לשפיכות דמים, זה מקום לתפילה, זה מקום להתייחד עם אלוקים, לא משהו אחר מזווית ראייתם. ולכן קודם כל המגנומטרים הללו היו לטובתם, באותה מידה שהמגנומטרים בכניסה לכותל המערבי זה לטובת המתפללים בכותל המערבי. אלא מה? הייתה להם איזושהי מדיניות שברגע שאתה שם את המגנומטרים, הרי אני נכנע לך.
שאלת הריבונות על הר הבית.
הצורה הפשוטה ביותר הייתה שהם יממנו את המגנומטרים. מה הבעיה? אני חושב שמדינת ישראל הייתה צריכה לוותר על מימון המגנומטרים. ואפילו במילת הפועלים שמתקינים את זה הם לאו דווקא יהודים. ושהם יתקינו את זה.
אבל לא, הוויכוח פה, אני לא חושב שמישהו חיפש להגן על המתפללים המוסלמים בהר הבית, ולכן התקינו מגנומטרים, אלא יותר להגן על אנשי הביטחון, וגם להראות מי הריבון בשטח. ובנקודה הזו מדינת ישראל נכשלה ברגע שהיא נאלצה להיכנע, וזה בסדר, היא נכנעה כדי שלא תהיה עוד שפיכות דמים, גם בסדר גמור, אבל הכל הפועל שלה, אז היה עניין פוליטי, לא בהכרח ביטחוני. עובדה שהשב"כ התנגד להצבת המגנומטרים, אני חושב שהעמדה הזו היא העמדה המקצועית היותר נכון.
זה שוב במסגרת גן הילדים של המזרח התיכון, שגם בגן, אלא מה, זה גן ילדים צבוע באדום, צבוע בדם, ככה זה גן הילדים אצל אנשי המזרח.
אגב, אני הייתי לוקח את הסיפור של המגנומטרים קצת לא רחוק משם, אל הכותל המערבי. הפסקנו לדבר על הרפורמים ומתווה הכותל והפרובוקציה החודשית שהם עושים שם עם ספר תורה, אבל אני חושב שהיה צריך לקחת את הסיפור הזה של המגנומטרים ולהסביר לכל אלה שכל הזמן דורשים, מה אכפת לכם מהרפורמי, מה אכפת לכם מגיור רפורמי. אני חושב שכדי להיכנס לעם היהודי, חובה לעבור מגנומטר. ומי שלא עובר אותו ולא מצהיר ב-100% שרוצה להיות יהודי כדת וכדין, אפשר להכניס אותו פנימה.
כן, אני חושב שזה אפשר להגיד את זה עוד דבר. משהו פשוט יותר. למה נותנים לאלימות לנצח, ולאלה שמתנהגים בעדינות, לא.
למי אתה מתכוון?
בזמנו, כשאני הייתי ילד צעיר, אז היו כמה משפחות בנתניה שזכו לכל ההטבות שרק אפשר, כי הם ידעו להפוך שולחנות במשרדי ממשלה. ומי שלא ידע להפוך שולחנות לא קיבל. זה מה שלימדו אותנו עכשיו. מי שיודע לעשות בלגן, אז שומרים
על... זה גן ילדים של המזרח התיכון כבר הרבה שנים.
כן, אבל מי שיודע לעשות בלגן, נותנים לו לשמור על המקומות הקדושים שלו לפי טעמו. ומי שהוא עדין ולא יודע לעשות בלגן, אז כל צרוע וכל זה וכל תמל הנפש שמגיע מאיזשהו מקום בעולם עם רעיונות שאין להם שום קשר לקדושה, יכול להרוס את מרקם הקדושה של הכותל המערבי.
טוב, נסיים על המזרח התיכון וירדן. אתה היית בלא מעט מקומות בעולם, הרבה פולין, הרבה... אבל ירדן לא היית, אני מתאר לעצמי.
לא הייתי.
אני כמעט הייתי אמור לצאת אתמול בבוקר עם קבוצה של כמה אנשים להור ההר, לקבר אהרון הכהן בירדן.
לוקחים לך את התפילין.
כן, תכננו הרבה תוכניות, זה ירד בסוף מאיזושהי סיבה טכנית, זה נדחה למועד אחר, אבל אני מנסה לחשוב, לא אני הייתי אמור להיות שם אתמול בבוקר, לתוך כל הסערה הזו, והקבוצה שנתקעה שם, וחפצי הקדושה שלקחו להם, והסיפור של המאבטח, אני חושב שזה היה לא נעים, מלבד אולי העניין העיתונאי, להיות לדווח מהשטח, ניצלנו קצת מאי נעימות, אני חושב.
כן.
היית ביתי להורר?
אני חושב שאשתי לא הייתה נתנת לי.
למה?
מה נעשה? היא הייתה פוחדת בכל מקרה, גם בלי הסיפור של עכשיו. אבל למה לי ללכת להורר?
קברו של אהרון הכהן.
אז אני אומר דבר כזה, הרב אלישיב היה תמיד אומר, אם יש מקום שבו יש עניין מיוחד להתפלל יותר מכל מקום אחר, זה הכותל המערבי, שעליו נאמר בחזן, מעולם לא זז השכינה.
וכששאל אותו בחור האם ניסוע למירון בל"ג בעומר, הוא אמר לו, תיקח גמרא, תלמד את רבי שמעון בר יוחאי.
עכשיו, יש גם עניין ללכת לקבר רחל, כי זה כתוב בחזל, ש...
רחל מבקל בניה.
רחל נקברה שם כדי שיעברו. יש גם עניין ללכת למערת המכפלה, שהרי כלב בן יפונה הלך למערת המכפלה, ויש בכלל עניין לצאת לקברי צדיקים.
ורואים גדולי ישראל שהולכים לקברי צדיקים.
גם בתנית אומרת שמפני מה הולכים על קברי צדיקים, עולים על הקברים, אז גם אומרת שם שתי סיבות, או בגלל שהתפללו עלינו, או כדי לשבור את הלב. אומרת, אמרה, מה ינף קמינה? אם זה בגלל הסיבה שהתפללו עלינו, אז רק על קברי יהודים. ואם זה כדי לשבור את הלב, אז לא משנה איזה קבר, כי זה סוף כל האדם, אז אפשר גם על קברי לא יהודים, כך אומרת הגמרא. אבל זה כבר התקבל המנהג, שאנשים עולים על קברי צדיקים, וכן הלאה. אם אני דווקא הייתי רוצה, יש לי במרחק של 100 מטר מביתי, את קבריהם של הרב בן ציון אבא שאול, ושל הרב אריה לוין, ושל הרב עובדיה יוסף. ו...
אבל אתה יודע, כשיש קבר קרוב, פחות באים אליו, כשיש מירון, נוסעים בהמוניהם, כשיש אומן...
מירון, אנחנו כמובן לא מזלזלים, כי מירון זה מקום שבו האריה הקדוש דיבר עליו גבוהה גבוהה.
האורחיים הקדוש גם כן דיבר עליו הרבה, כל גדולי הדורות. היו הרבה שעשו ממש מסירות נפש כדי להגיע לציונו של רבי שמעון בר יוחאי. לא, אבל אני מכוון לומר שכשיש קבר קרוב, זה מישהו פעם אמר בהלצה שאם רבי נחמן מברסלב היה קבור בארץ, לא היינו רואים את ההמונים. כי ככל שזה רחוק יותר, יש אווירה כזו לנסוע. אבל לא ניכנס לזה. טוב, לא דיברנו על הר הבית והאיסור העלייה, למרות הכל, ככה הזכרנו את זה בדרך אגב. ותמיד מפתיע אותי שכשאנחנו מדברים על הר הבית ומזכירים את העניין הזה, תמיד אחרי התוכנית יש את הטלפונים מאותם אנשים בשם מי אתה מדבר שאסור לעלות להר הבית, ומתחילים להתווכח איתך. אז אנא, אני דעתי האישית, ואני חושב שגם צריך לבטא אותה, כי זו הדעה של גדולי ישראל, אסור לעלות להר הבית, לא יעזור לכם להתקשר ולהתווכח.
לי אין שום דעה אישית בעניינים הלכתיים.
כן, בדיוק. זה לא דעה אישית, נכון, דעה ציבורית. יש מיעוט קטן, זה לא.
הרב יאשיב לא עלה, גם אני לא עלה. של הבלבלות המוח, יש להם טענות, אז שיפנו...
יגידו לך, הרמב"ם עלה.
וממשיכי דרכו, בסדר.
מה אומרים לאלה שטוענים הרמב"ם עלה?
אני לא ראיתי אותו עלה.
טוב, נצא להפסקת פרסומת, ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. חולמים על חופשה משפחתית? כל חי ומרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לנופש הטוב ביותר לבין הזמנים. סוף שבוע ארוך בדבריה, בהשתתפות צוות כל חי. הרב אדיר אמרוצי, הרב חיים הורוויץ, בצלאל קן, אלעד כהן ויהודה שוקון. בתוכניות עשירות ומגוונות, הרצאות, הופעות, טיולים ואטרקציות, זיצים ושידורים חיים, וגם תוכנית ייחודית לשבת. שבת פרשת עקב, י"ח עד כ"א אב, במלון בלי בדבריה. להזמנות חייגו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
אני השף איתן קיזלר. סבלתי מכאבי גב וצוואר חריפים, ובאמצעות ביקיור לייזר חזרתי לעצמי.
סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר הרפואי עם הפעולה הכפולה, מטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו במבצע התנסות מיוחד. חייגו, כוכבית 3414. השימוש במכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי. יש עיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
תשים לחול, הכי, 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 אבל הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך.
חבל שתתעקו בפקקים. קחו איתכם מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן, ותהנו מהדרך. חייגו עכשיו, כוכבית 3230.
פורור, חד וחלק.
פארק מים במלון? רק במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. השנה אנחנו בחופשה ללא רגע פנוי. 08-859-3888. ציפורי בכפר חפץ חיים.
מאיר, אתה מגייס כספים בעמותה כבר 7 שנים. אתה רוצה להתקדם? הירשם עכשיו ללימודי תואר ראשון BA בשירותי אנוש ורב תחומי של אוניברסיטת חיפה במכללת מבחר, ובעוד 3 שנים תוכל להיות מנכ"ל העמותה. מסלול ייחודי המותאם לשילוב עם עבודה. לפרטים חייג עכשיו 03-578-5030.
מתחילים לבנות באחיסמך החדשה, שורשים על הפארק, פרויקט בוטיק של 4 דירות בבניין במקום הכי טוב באחיסמך החדשה. במחיר של דירת 4 חדרים בבלי ברק תקבלו 6 חדרים פלוס גינה. בפרויקט דירות גן וטריפלקסים. יתקבל היתר בנייה. שורשים, כוכבית 3556.
מה? איך הוא עשה את זה?
כן כן, הרבה שואלים את זה. המופע החדש של הקיץ עם אומן הקסמים הבינלאומי שימי אילוזיני, ועכשיו במחירי השקה מיוחדים. נותרו מקומות אחרונים לקיץ. לפרטים תלפנו 052-272-0003, 052-272-0003. כי לאירוע של פעם בחיים לוקחים את הטוב שבטובים. שימי אילוזיני.
מגלים את אירופה החדשה והמרעננת בערי האפנינים האיטלקיים עם רוגע נופש בהנהלת יוסי גרז. תהנו מחופשת ספא קולינרית איטלקית בניצוחה של השפית מרי זורגר. להזמנות חייגו 072-235-4444, 072-235-4444, או חפשו בגוגל רוגע ישראל.
אם יש לכם בסך הכל 300,000 שקלים, איזו דירה להשקעה תוכלו כבר לקנות ללא הלוואות ומשכנתה, ושתכניס לכם מעל 2,000 שח בחודש? אצלנו לעומת זאת תוכלו לרכוש דירת סטודיו לסטודנטים באנגליה עם הבטחה לסחירות מחברת הניהול. חייגו אליי לאבי עידן ב-03-73-09-222 ותקבלו הצעה שאי אפשר לסרב לה. 03-73-09-222.
איך אתה אוהב את השוקו שלך?
בטעם המעולה של יוטבתא, רק עם פחות סוכר.
קיבלת. חדש, כל סדרת מוצרי השוקו של יוטבטה עכשיו בפחות מכפית סוכר לחוס. אותו טעם אהוב ומוכר, עכשיו עם פחות סוכר. טעם יוטבטה.
שלום, כאן ירון זליחה.
שלום, כאן יובל אלבשן.
שלום, כאן אמנואל גרופר.
בואו ללמוד בקמפוס החרדי אונו, משפטים, ניהול כספים, מימון ושוק ההון, מערכות מידע, חינוך וחברה ועוד. והכל מהמרצים שנבחרו לטובים ביותר בפעם השלישית ברציפות על פי סקר התאחדות הסטודנטים. הזדרזו, המכינות הקדם אקדמיות לגברים מתחילות בתמוז, לפרטים, 1-800-550-555.
היכן הכי משתלם לקנות חיתולים או מזון לתינוקות, טואלטיקה או קוסמטיקה? עכשיו, הכי קל לדעת. מורידים את אחד היישומונים להשוואת מחירים בין רשתות המזון וגם בין רשתות הפארם, ונלחמים ביוקר המחיה. לפרטים, ייכנסו לאתר הרשות להגנת הצרכן. הורדת יוקר המחיה מתחילה כאן.
מישהו ראה את השקית עם הכסף?
איפה ראית אותה בפעם האחרונה?
בסופר, במדף של טפו צ'יפס.
איפה הכסף? טפו צ'יפס מחלק 500,000 שקלים. אלפי כרטיסי גירות בסך 100 שקלים מחכים לכם בתוך שקיות טפו צ'יפס. גרדו ואולי תזכו.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו. עוד שבוע כאמור תשעה באב, ומיד בצאת הצום, יום אחר כך, מתחיל בין הזמנים, בני הישיבות, אברכי הכוללים יוצאים לחופשה של בין הזמנים, לא בדיוק חופשה, אבל לפחות משנים את סדרי הלימוד שלהם. הישיבות מקיימים קמפים כמדי שנה. פעם היה נהוג הדבר שנקרא סימפוזיונים. שנה האחרונה זה קצת התמעט, אבל זה עדיין קיים. אתה בטח הוזמנת ללא מעט סימפוזיונים השנה.
אני לא הוזמנתי השנה לסימפוזיונים, אולי לאחד, כי האנשים כבר רגילים לזה שאני מסרב לבוא לדברים כאלה. ולא רק בקמפים אני לא הולך לסימפוזיונים ולפאנלים, אני לא הולך לסימפוזיונים ולפאנלים בשום מקום.
אבל למה לא להסביר לבחורי ישיבות?
לא בתקשורת, לא בטלוויזיה ולא ברדיו, וזאת לא, אחרי שהרב אלישיב אמר לי, להבדיל מרובם ככולם שפנו אליו בקשר להופיע לטלוויזיה, כולל פוליטיקאים, הרב אלישיב אמר לכולם לא ללכת, וכמו שהרב אפרתי מעיד, לשני אנשים הוא אמר ללכת.
אתה והרב אורי זוהר.
כן, ולי הוא אמר שמתי שאני חושב שאני יכול להשפיע שאני אלך, ומאז אני לא הולך, ובוודאי לא לפאנלים, למרות שבעבר הלכתי, ולכן אני לא הולך בגלל ניסיון.
אבל זה שונה, פאנלים בתוך ישיבה, מול בחורי ישיבה.
אני אסביר למה. קודם כל,
לא, בתוך ציבור חרדי אתה שולט יותר על מה שאתה אומר, שם לא נותנים לך לדבר בתקשורת.
לא רק זה העניין. קודם כל בתקשורת אני לא חיכיתי שיתנו לי לדבר, אני לקחתי את הרשות לדבר כמה שרציתי ומתי שרציתי, ובאחד התוכניות הללו, זה היה תוכנית פה פוליטיקה, אני הגשתי אחר כך למפיקה, קראו לה גברת כהנה, ואמרת לה, תראה, הוא לא פנה אליה אפילו פעם אחת, אז היא אמרה לה, מה אתה רוצה שהוא יפנה אליך? בלי שהוא פנה אליך, אתה דיברת הכי הרבה. אז כך שלא זאת הבעיה שלי שלא נותנים לי לדבר. נתנו לי לדבר כמה שרציתי, ואם לא נתנו, אז לקחתי. אבל...
אז מה הבעיה?
הבעיה היא כזאת. כשאתה נמצא בפאנל, ממה נפשך? אם מדובר בשני אנשים שאומרים אותו דבר, אז זה כפילות, וזה חבל על הזמן, ויותר טוב שאדם אחד יגיד בזמן הכפול, כפול דברים. אם מדובר בשני אנשים שמתווכחים, אז כל אחד רוצה להצליח. ואז אני מרגיש ככה. אם אני מצליח, או בגלל ידיעותיי הרבות יותר, או בגלל חריפות לשוני, אז השני הושפל. וזה לא מתאים לי, ואפילו מבחינה טקטית, זה לא מתקבל טוב. ואם אני הושפל, והוא ידע יותר טוב, והעמדה שלי
לא התקבל,
אז בשמה הלכתי. אז חבל. ואני אתן דוגמה למה שהיה לי באחת הישיבות. באחת הישיבות, פגשתי משגיח באחת הישיבות, משגיח יקר, אחת הישיבות המרכזיות ביותר שזה לפני שנתיים. אמרתי לו, תשמע, למה לא ננצל את בין הזמנים, את הקמפים, כדי להחדיר בבחורים יסודות של אמונה שהם לא מקבלים בצורה מסודרת ויסודית במשך השנה. אני בשמחה, תבוא, קח את כל הזמן שאתה צריך, הם ברשותך. הגעתי, ובמקום שאני אדבר על אמונה, הגעתי לתוך שערה, וסיפרו לי ככה. היה שם איש אחד, שאני לא אתן שום שמות ושום סימנים מזהים, שאדם דתי, אבל לא בדיוק מחוגי הישיבות, שיש לזה אג'נדה מסוימת בנושא ציבורי מסוים, ואת האג'נדה, שגדולי ישראל לא מסכימים אליה, ואת האג'נדה הזאת הוא מוביל במהלכים מאוד רעשניים ומאוד מאוד תקשורתיים ומאוד מחוללי מהומות. והוא מצפה את האג'נדה הזאת בגישה תורנית ובמקורות וכן הלאה. והביא אותו לפאנל, לוויכוח, עם אחד מהרמים בישיבה. הוא פשוט עשה מאותו רם חוכא ואטלולא. וזה טבעי ככה, למה? כי האדם הזה לומד כל החיים רק את העניין הזה. אז ודאי שהוא מכיר הרבה מאוד מקורות שהרם לא מכיר, כי הוא בקי גדול בעינו שמזיקים ובסוגיות הישיבתיות, והגמרא אומרת שרבי יהודה הנשיא אמר שלא ישאלו אותו שאלות בסוגיה שבה הוא לא עוסק. הטעות לא, זה לא היה כישלון של אותו רם, זאת הייתה טעות בכלל לחשוב שיש פה איזושהי העמדת דבר מול דבר, ואני לתוך הקלחת הזאת הגעתי. והם אמרו לו, תוציא אותם, כך אמרו לי ראשי הישיבה. אז אני אמרתי ככה, תראו רבותיי, כתוב בחז"ל, כל מי שלמד ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. למה? תגיד, חסר לו משהו, אבל הוא למד והוא שנה, כשכתוב למד הכוונה את כל השס, ושנה הוא שינן וחזר, כלומר הוא זוכר את כל השס. אז למה? אמרת לה, אני אתן לכם דוגמה. היה יהודי בירושלים שקראו לרב אברום קרול. רב אברום קרול, הגאון הרב רב אברום קרול, במקרה הזה המילה הגאון איננה תואר כבוד, אלא תואר מציאות. הוא היה גאון עצום, גאון במובן המדויק של המושג, לא במובן המקובל בימינו להכתיר את זה לפי קריטריונים לא מוכרים לי. הוא היה גאון ממש. הוא יהודי שהיה לו סמיכה מרב חיים אויזר בווילנה עוד. הוא היה שנים אב ועדין ודיין מובהק באנטוורפן, והגיע לארץ. האדם הזה ידע הכל בכל מכל כל בעל פה מילה במילה, כולל ספרים שאפילו את השמות שלהם אנחנו לא מכירים. וזה, הוא היה לפלא, היו באים לראות ולהשתומם. והוא היה גם כאמור דיין ותיק ומובהק, והם מתקשרים אליו מכל העולם לשאול אותו מבתי דין עזרה וסיוע ומקורות ושאלות והכרעות. ויום אחד, והיה לי בן דוד שהיה יצק מים על ידיו, הוא סיפר לי שיום אחד הוא היה בביתו והגיע טלפון מאיזה בית דין בעולם, והוא שומע אותו אומר ככה, השולחן אורך זוג תזוי, השולחן אורך אומר כך, דרמו זוג תזוי, הרמו אומר כך, דשח פסקן תזוי, נתז יזחלק, השח פוסק ככה, התז חולק, ויפיס חשוב, ברינג דמן, 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 או ברדו פלקט בן פסקן אבידי יבץ. כאן נהוג לפסוק כמו היבץ. דוגמה אחת. דוגמה שנייה. כשאני ישבתי שיבה על אבא שלי לפני למעלה מ-40 שנה, למעלה מ-41 שנה, הייתי נער צעיר מאוד. לא היו אז את שפע הספרים בהלכות אבלות שיש היום, שיותר מה שנותנים לך לדעת, משאירים אותך, יודע שיש המון שיטות ולא יודע איך להכריע. היה אז גשר החיים שגם בו לא יענו, כי לידי ישב דודי, שהיה מבוגר מאבי בהרבה מאוד שנים, והוא ידע הכל. כל שאלה שהתעוררה, אם זה היה למשל שאלה באור החיים, אז הוא אומר שולחן ערוך כתוב כך, ארמו אומר כך, המגן אברום אומר כך, מרצית זה שכן אומר כך, אם זה היה יורדי אז הוא השח אומר כך, ואתה אומר כך, ורוב השאלות בלכות אבלות זה כמובן יורדע, ותמיד התשובה שלו הייתה ככה, או באונס פלקטמן מחנזוי, אצלנו מקובל היה לעשות כך, וזה הכריע את הכל. עכשיו אני שואל אותך, אדם שלמד ושנה, הוא יודע את כל השולחן אורך, הוא יודע את כל השס, הוא יודע את הרמו, הוא יודע את השולחן אורך, הוא יודע את הטז, הוא יודע את השח, הוא יודע את כללי הפסק, מאיפה הוא ידע שפופוס נהוג לפסוק כמו היבץ? מאיפה הוא ידע? עכשיו, אתה צריך להבין, מה אנחנו הולכים לעשות פאנל? מה? אנחנו צריכים להביא אדם שמקובל ומוסמך, שייתן לנו את הרעיונות המקובלים והמוסמכים, שידון בנושא וינתח את הנושא. אתה רוצה לשמוע עוד מישהו, תביא אותו אחר כך. כלומר, תביא אותו לפני כן, תן לדובר את מלוא הבמה כדי שהוא יפרוס את משנתו.
מה שאתה אומר, שבעצם תביאו מישהו שיפרוס את המשנה שלו כמו שצריך, ויתן להם הרצאה, נכון?
או הרצאה, או שאלות ותשובות.
אבל הם רוצים, הבחורים רוצים משהו אחר לגמרי. הם לא רוצים הרצאה, הרצאה הם שומעים ממך ומהמשגיחים במשך כל השנה. הם רוצים בידור, אקשן.
אם הם רוצים בידור, אז שיקחו
שני קומיקאים.
בדיוק ככה.
אז לוקחים שני קומיקאים שיושבים על הבמה, מתנצחים ביניהם, רבים ביניהם, זורקים עקיצות ובדיחות, לא בשביל שיאמרו משהו רציני.
אם מדובר באמת באנשים שעושים את זה בצורה ספורטיבית, והנושא הוא נושא לא כל כך חשוב ומשמעותי,
אבל שם גם נכנסות גם דעות שלא תמיד...
לא בגלל דעות, אני מדבר על מידות. בדרך כלל הפאנלים...
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה ספציפית.
אני אתן לך דוגמה של פאנל שהשתתפתי פה בעבר. והרבה שנים בשבוע שבו התבשר העולם שהפרופסור ישעיהו ליבוביץ' נבחר לקבל פרס ישראל לפני שהוא נלקח ממנו הפרס. אבל באותו שבוע הוא עדיין היה פוטנציאל של חתן פרס ישראל. באוניברסיטת בר אילן רצו לעשות עימות, פאנל, סימפוזיון, בין הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' לביני. פער גילים עצום, מדובר לפי הרבה שנים, כי פרופסור ביביץ' כבר הרבה שנים לא חי, וברגע האחרון, בדרכי לאוניברסיטה, התבשרתי שפרופסור ליבוביץ' בחר לא להגיע, כי באותה שעה הזמין אותו לטלוויזיה, והוא עדיף לדבר לפני מאות אלפים, ולא בפני האלף סטודנטים שהתקבצו לשמוע אותו מסכנים, וקיבלו אותי, ובמקומו הציבו איזה פרופסור נכבד, באמת נכבד, מן האוניברסיטה. בוא תראה איך התנהל הפאנל. הפאנל התנהל ככה. ולזה אני מתכוון שאני לא רוצה פאנלים, למרות ששם זה יצא בסופו של דבר טוב. המנחה היה ישראל סגל המנוח. והוא אמר ככה, בדרכי לכאן חשבתי על סיפור בגדי המלך החדשים. הרי פרופסור רביץ' היה ידוע בהתבטאויות החריפות שלו נגד הציונות ונגד המדינה ונגד הצבא. אז הוא אומר, בדרך חשבתי על בגדי המלך החדשים. חשבתי שהמדינה זה המלך ומסתובבת פרופסור. כמו המלך ללא בגדים, והיא מדמה כאילו יש לה בגדים יפים, וכולם מראים לה, ובא הילד, שזה פרופסור ליבוביץ', שצועק שהמלך ערום, אז למה כועסים עליו? אני הייתי הראשון שעניתי, ואמרתי, מעניין שגם אני חשבתי בדרכי על הסיפור של בגדי המלך החדשים, אבל השחקנים היו אחרים. אני חשבתי שהמלך זה הפרופסור ליבוביץ', שכולם חושבים שמי יודע מה, ואני הילד שיצעק המלך ערום. הפרופסור שהעמידו מהאוניברסיטה, מחלקה ללימודי היהדות, שהאיש מבוגר היה מתקרב, אז הוא כבר היה בין 60 ל-70, לפני הרבה שנים, 20 שנה, אולי לא יודע מתי כמה זמן זה היה, התנפל עליי בזעם, אמר, מי אתם בכלל שאתם מותר לכם לדבר בכלל? מי אתה בכלל? איך אתה מדבר בכלל? ולמה אתם לא הולכים לצבא? עמדתי ואמרתי, כבוד הפרופסור, נקבתי בשמו, אתם מבוגרים ממני בהרבה מאוד שנים, אתם יכולים להיות אבא שלי ואולי יותר. ולכן אחרי הדיון פה, אני יושב לפניכם כתלמיד לפני רבו, ותנזפו בי כמה שאתם רוצים. אבל כשאני יושב פה על הבמה, אני באתי לייצג משהו, אז לא משנה, לא גילי ולא איך שאני נראה. לא ייתכן שאתם תנזפו בי פה בצורה הזאת. חוץ מזה, אולי כבודו יסביר לי מה הקשר בין מה שאני אמרתי לבין הנושא של גיוס בני ישיבות. 1,000 סטודנטים אחרו כפיים. אני כל כך נהניתי. הרי בשביל זה, הרי זה הפאנל. לנצח.
נכון.
זה זירת ההפקות. אנחנו מתגוששים בזירה. ואז קם אותו פרופסור. ועשה מעשה ממש לא יפה. הוא רועד ו...
הוא נפגע.
וסמוק. הוא אומר לי, הרב נויגר שלי, אתה צודק. אני מתנצל.
וואי.
ועכשיו 1,000 סטודנטים הריעו לו, ואני אמרתי, איזה אדם רע. למה הוא גזל לי את האהדה?
תשמעו, אדם נצל מצב.
אבל כנראה שמדובר היה באדם גדול.
או שהוא ניצל מצב.
לא ניצל שום מצב. אין ניצול מצב, מדובר באדם גדול, בבעל מידות. משום שצריך לזכור, אני עושה פגע וברח, אני זורק את מה שיש לי להגיד והולך. הוא יסתובב מחר בשביל האוניברסיטה וכולם יראו אותו ויסתכלו לו בעיניים, והוא העיז לעשות את זה להודות ומודה ועוזב ירוחם. הוא כנראה באמת אדם גדול. אין הרבה כאלה. בדרך כלל עימות כזה מתפתח לקרב תרנגולים, והיה לי כבר, אתן לך דוגמה מפאנל אחר שהיה לי. היה פאנל בפני כל מערכת החינוך הצהלית, והיה שם נציג השמאל והימין והלמעלה והלמטה והפה והשם, ופנו אליי בשאלה, ואני מצטט. היה שם איזה פרופסור מהמחלקה ליהדות בת זמננו באוניברסיטה. הוא היה די מבוהל מהציטוטים שלי. הוא אמר, אלה מלמדים לצטט, אנחנו לומדים לחשוב לבד. ולא התקרה דעתו עד שהוא ידגים את זה וכולם ראו איך זה נראה כשהם חושבו לבד. ואז הגיע זמני, ואני הגבתי ואמרתי ככה. מה ששמעתי פעם מיהודי בשם הרב רקובסקי, שהיה הרב שבית כנסת הנשיא, יהודי יקר מאוד, שכבר לא חי. הוא יום אחד פוגש לי בגאולה, אומר לי, מרדכי, בוא ניתן לך רעיון. יש שני חרקים שמייצרים דבר מה מגופם. הדבורה והעכביש. הדבורה מצטטת. לוקחת מפרח זה ומפרח זה, מאבדת בגופה ויוצא דבש מתוק ומאיר עיניים. העכביש חושב לבד. ומה יוצא? קורא העכביש. ויאכלו ענבים ויסבאו. וכולם פרצו בצחוק. ותאמין לי, זאת הייתה ליצנות עדי עבודה זרה. ואני מאוד נהניתי שנתתי לו בשיניים. לעשות דבר כזה לפני התלמידים שלנו, למה זה מחנך? לגאווה? להשפלה של הזולת? בשביל מה צריך את זה? ולכן אני הפסקתי ללכת לכל הפאנלים.
אוקיי, יש אבל בעיה אחרת גם בפאנלים האלה, שלא תמיד יודעים מראש מה הדעות של מי שמגיע. כשמזמינים את הרב נויגר של ההרצאה, או אפילו לפאנל, אם היית משתתף, כולם יודעים את דעותיך. אבל לפעמים מביאים אנשים שאולי כן יודעים את הדעות שלהם, והם דעות שלא תמיד ראשי הישיבות תרצו שהתלמידים ישמעו בתוך המסגרת הישיבתית ובכלל. ושם מתחיל, יותר נכון, מהסיבה הזו, אחרי כמה תקלות שהראו לפני שנתיים, נדמה לי, שנה שעברה הלך ופחת עניין הסימפוזיוני.
תראה, אני אומר שוב, אפילו אם בודקים מראש את הדעות, ממה נפשך?
רגע, אבל לפני, אני רוצה להשלים את הנקודה ולשאול את השאלה. האם לא ראוי או לא כדאי להביא גם אנשים עם דעות, אני לא מדבר על דעות כפרניות ודעות בעייתיות מבחינת השקפה והלכה, אפילו דעות בעניינים פוליטיים, שישמעו אנשים מבחוץ, לא את מי שהם שומעים כל היום, גפני, ליצמן.
אני רוצה לספר לך על עוד פעם שהיה לי. וכשוב, זה הכל רק מראה עד כמה שלא בשבילנו. ראש ישיבת יבנה בחיפה, ישיבה תיכונית, בית ספר יבנה, לשעבר, הרב שלמה קליימן, יהודי תלמיד חכם גדול, אוהב תורה, לומד תורה, מעמיק בתורה, משהו מיוחד. הוא היום רואה ראש ישיבת שיח ידידיה, רב קליימן, קצת מחותן של מחותנים שלי, ואני מכיר אותו שנים שנים. הוא צלצל, אומר, משרד החינוך נותן תקציב לאימותים, מה שנקרא פאנלים, סימפוזיונים. כן. אז אני רוצה לנצל את זה, בוא תעשה פה אימות עם פרופסור פילוסוף מאוניברסיטת תל אביב. עם הפרופסור הזה היה לי אחר כך גם אימות אחר, גם בקשר לפרופסור לייבוביץ', והציבור שומע כל מיני סיפורים על פאנלים ומבין שכשאני מתנגד לזה, זה אין חכם כי בא ניסיון, אין אדם עומד על דברי תורה למכן נכשל בהם תחילה. ואני לא חושב שנכשלתי במובן הרגיל, אבל הבנתי שזה לא מתאים, ודאי לא לציבור שלנו, ודאי לא לי. והגעתי לחיפה, לישיבת יבנה, והרב קליימן יוצא לקראתי, והוא אומר לי, כמו תמיד, אני מכיר אותו, הוא אומר לי, הרב נויגר, בוא תראה, אני באמצע מערוך, יש רבי עקיבא איגר, מתחיל להגיד לי את הסוגיה, מתחיל להגיד לי את הסברות ואת החידושים שלו, ואני לפחות את המושגים מכיר. לא הייתי שקוע בעניין, אז הייתי יכול איכשהו להגיב בצורה שתראה אינטליגנטית. ואז הגיע הפרופסור ההוא, חילוני לגמרי, שמאלני, והוא מתנפל עליו, הוא אומר לו, בוא תראה, אני פה באמצע מראש שלך ביקבי איגר, ומתחיל להגיד לו ולהגיד לו. הוא הסתכל עליו, הוא לא ידע מאיפה נפל עליו הבם הזה, אבל ברגע זה הוא כבר היה הלום רם, כך שאחר כך כשעדינו לתלמידים, אז באמת זה לא היה כל כך קשה להלום בו. אבל זה לא היה יפה, מה אני אגיד לך? מכיוון שאני, במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד, ואני מייצג דברים יקרים לנו מאוד, בצד השני אומר דברי כפירה, אני חייב להשחיל.
לא, לא דיברתי על כפירה, דיברתי על השקפה. לא
משנה, כל מה שלא כראוי, אז אני חייב להשחיז את הלשון.
יבוא, אני אפילו אביא דוגמה. מחר יביאו מישהו מנמני הר הבית לדבר, לספר לבחורים למה חשוב לעלות להר הבית. לקחתי דוגמה.
לא עושים פאנל על דברים הלכתיים. זה ודאי שלא. זה עניין הלכתיים. לא עושים פאנל על דברים הלכתיים. צריך להבין. ברגע שאני שם על הבמה שני צדדים, אני נותן לגיטימציה לשני הצדדים. כי אם לא, זה לא הגון, לא הוגן מלכתחילה. כל הרעיון של פאנל נולד מתוך ההשקפה הליברלית. תוך השקפה הליברלית, ש...
חירוס המחשוב.
כולם לגיטימיים, וכל הדעות, איך אמר פעם, היה לי פעם פאנל, אני נזכר ונזכר ונזכר, שהיה דבר מיוחד במינו. הפאנל היה עם כמה משתתפים מהאוניברסיטה, ואני היחיד שם חובש כיפה, והיה המנחה ישראל סגל, שישראל סגל, אני קם באחד ההזדמנות, אמרתי, הרי ישראל סגל הוא אובייקטיבי, כן, והוא היה כמובן מהצד השני גם כן, כמנחה מאוד לא אובייקטיבי, והיה שם פרופסור שהאקדמיה הציבה אותו כדי להגן על הסטודנטים, זה הסטודנטים להוראה ממכון שרת של האוניברסיטה, שעתידים להיות מורים, והמכון העמיד את הפרופסור הזה, לא חשוב, זה פרופסור פילוסופיה אוניברסיטת חיפה, שיגן על התלמידים, כי מביאים כל מיני מומחים, והם אומרים כל מיני מושגים, שלא ידברו שטויות. והמומחים הללו שהיו בפאנל כל הזמן דיברו בשם הפלורליזם, פלורליזם, פלורליזם. פלורליזם זה מקביליתניות, דעות מקבילות שוות. ואז הוא אמר להם ככה, רבותיי, כולכם מדברים בשם הפלורליזם, אבל אתם לא שמים לב שאתם לא מדברים פלורליזם, אלא רלטיביזם. אני אסביר לכם מה הכוונה. פלורליזם נובע מתוך קונסנזוס. למשל, פלורליזם ביהדות אפשר להתחיל לדבר עליו רק אחרי שאתה מגדיר מה זה יהדות, וממנה צומח הפלורליזם. אבל אף אחד לא יבוא ולהגיד, אנחנו עושים דיון על צמחונות בצורה פלורליסטית, ולכן אני יטיף לאכול בשר, כי זה לא פלורליזם בצמחונות, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, ההשקפה שכל דעה בעולם היא לגיטימית, היא ההשקפה הרלטיביסטית, היחסיותית, וההשקפה הזאת מאוד מאוד לא מכובדת, משום שמבחינה זאת גם הנאצים לא פחות לגיטימיים מכל אחד אחר, ולכן לא אוהבים להגיד שהם רלטיביסטים, הם באמת כאלה, אבל הם משתמשים במושג פלורליזם, והרעיון ביסודו הוא שכל מה שתגיד יהיה לגיטימי, וזה ודאי לא מקובל עלינו מלכתחילה, אז על מה אנחנו מדברים?
טוב, נסיים את הפאנל ואת הסימפוזיון הקטן הזה כאן בשידור, ונצא לפרסמות, נשוב לעוד כמה דקות של סוף התוכנית.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן.
חולמים על חופשה משפחתית? כל חי במרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לנופש הטוב ביותר לבין הזמנים. סוף שבוע ארוך בדבריה בהשתתפות צוות כל חי. הרב אדיר אמרוצי, הרב חיים הורוביץ, בצלאל כהן, אלעד כהן ויהודה שוקרון, בתוכניות עשירות ומגוונות. הרצאות, הופעות, טיולים ואטרקציות, זיצים ושידורים חיים, וגם תוכנית ייחודית לשבת. שבת פרשת עקב, י"ח עד חף א' אב, במלון בלי בדבריה. להזמנות תלפנו עכשיו, 026665555 026665555 מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
די, די! כמה אפשר לשמוע את הצפירות האלו?
משפחה יקרה, יצאתם לטיול חווייתי? חבל שתתעקו בפקקים. קחו איתכם מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן, ותהנו מהדרך. חייגו עכשיו כוכבית 3230, אספקה מהירה תוך 31 שעות, וגם צילון לרכב מתנה, בישו בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
אבא, מתי גם לתי החולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים. פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים. פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים, בני ברק, רבי עקיבא 99. פורור, חד וחלק.
רכב במתנה? כן, כן, אתם שומעים נכון. הנתיב המהיר לרכב במתנה. נכנסים לאחת מחנויות נתיב החסד, קונים ב-300 שקלים, מתוכם ב-30 שקלים המותגים המשתתפים במבצע, ונכנסים להגרלה הגדולה על רכב. הגרלה תארך ביום שלישי זין באלול. פרטים בסניפים.
זוהי הודעה חשובה לכל התורמים של ארגון יד עזרה ושולמית, מאת המשפחות שקיבלו סיוע מהארגון.
תודה לתורמים, בזכותכם הבנות שלי בבית החם.
תודה למי שתרם לי, בזכותכם הבן שלי כבר לא רעב.
תודה, בזכותכם לתינוק שלי יש חיתולים ומזון לתינוקות, תודה. אלפי תודות לכם, בזכותכם הבת שלי נכנסה מבית התמחוי.
זכרו, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם בטוחים שהתרומה שלכם עוברת לנזקקים. רוצים להצטרף למצווה ולהכניס ילד נוסף לבית התמחוי? חייגו כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
שלום רבנו, מה אתה עושה בבין הזמנים?
השנה? כולנו בבאר שבע.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ ביום חמישי, י' א' באב, 3 באוגוסט, מהשעה 6 בערב בפארק A בבאר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, מתנפחים, מתקן הישרדות מאתגר, אומני קומיקס, ג'ימבורי לקטנים, סדנת קסמים ועוד. ובבמה המרכזית, קרקס ברזילאי, מופע אטמוספירה, הזמר חיים ישראל ועוד. הכניסה חופשית, הפרדה מלאה, האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף בשיתוף רדיו כל חי.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
רוצים שהילד שלכם לא יפסיק לחייך? הרגילו אותו לצחצוח שיניים יסודי כבר מגיל צעיר. שתי דקות כל יום, פעמיים ביום, יעניקו לילד שלכם פה בריא וחיוך מושלם. כי בינינו, אין כמו חיוך של ילד מצוחצח. מוגש מטעם קולגייט, המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים.
אין לו מוצא עבודה, יש לו רוצה עבודה.
בקמפוס החרדי למצוינות גן יבנה לומדים את המקצועות הכי מבוקשים. חייגו עכשיו 08-6789-158 וקבלו מלגת קיום של עד 15,000 שקלים בשנה.
מצאתי את הקמפוס החרדי למצוינות, מצאתי עבודה.
אבא, אני לא רוצה להיכנס לסטטיסטיקה.
כמה ילדים להערכתכם נפגעו בחופש הגדול שעבר בתאונות דרכים? 571 ילדים. השנה מוציאים את הילדים מהסטטיסטיקה, מוודאים שכולם חגורים, אם צריך עוצרים להתרעננות, ולא מתעסקים בטלפון תוך כדי נהיגה. החופש הזה כולנו נלחמים על החיים של הילדים, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
אבל השמים אנחנו הלכינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו.
107 ילדים שעלו מתימן בחודשים האחרונים נמצאים בקשיים גדולים. ברגע זה נענים לקריאת גדולי הדור ומתגייסים לסייע לילדים ומשפחותיהם כדי שיוכלו להמשיך ולגדול בדרך ישראל סבא ובמסורת יהדות תימן הקדושה. 1-800-39-47-47, קרן הסיוע של קופת העיר. 1-800-39-47-47.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מוגרשל ובצלאל קהל.
טוב, החלק האחרון של תוכניתנו בית מדרש לאקטואליה, אין לנו הרבה זמן. א', אני רוצה לומר שאנחנו כאמור יוצאים התוכנית, כמו עוד הרבה תוכניות ברדיו, יוצאת לחופשת בין הזמנים. אז שבוע הבא מוצאי תשעה באב לא נהיה, ובכל בין הזמנים ניפגש כאן בעזרת השם בחודש אלול. אלול, שומעים אלול, כבר מתחילים להרגיש את הרעד שצריך להרגיש. אגב, דיברנו על ישיבות ואלול, אני מכיר, זוכר אמרה, אני חושב שרב חצק לוינשטיין אמר את זה פעם, שלצערנו יש בחורים שנרדמים, הולכים לישון בחג השבועות בבוקר אחרי לילה של לימוד תורה, ומתעוררים רק כשהם שומעים את השופר של חודש אלול. אז שלא נגיע לשם, שנהיה תמיד ערניים ורועדים מיום הדין. ואני אזכיר כמו בשבוע שעבר, הרב נגרשת ברשותך, את הנופש שהרדיו עושה למאזינים. מי שרוצה לבוא להשתתף יחד עם הרב אדיר אמרוצי, הרב חיים הורוויץ, אני, אלעד כהן, יהודה שוקרון, במלון בלי בטבריה, בסוף השבוע של שבת פרשת עקב. הולך להיות שם מעניין עם תוכניות ושידורים חיים והרבה אווירה טובה. אז מי מהמאזינים שרוצה להשתתף, אני מאוד ממליץ באופן אישי, אפשר להתקשר גם בשעה הזו, 02-666-5555, 02-666-5555. כדאי ומאוד מומלץ, ואתה בטח נוסע למקום אחר בגלובוס.
אני באותה שבת עם הפולין כבר אמרנו, אני לא מודיע כי
הרשמה נסגרה?
כן.
כמה אנשים מגיעים בדרך כלל לקבוצה כזו?
אנחנו אף פעם לא ממלאים יותר מאוטובוס אחד בצורה לא צפופה, כי אנשים הרבה מאוד שעות על האוטובוס, באוטובוס יש 60 מקומות, אבל אנחנו לא לוקחים 60. קבוצה זה בין 40 ל-50.
טוב, אז שיהיה
בטח שם. קבוצות שלי, אני אף פעם לא לוקח יותר מאוטובוס אחד, כי אני לא...
אפשר להשתלט.
לא, לא, נסיעה לאוטובוס, אין דקה מתה, אנחנו כל הזמן עובדים, אז לכן...
אינטנסיבי מאוד, אמר לי מישהו שהיה איתך, זה אינטנסיבי ביותר, אתה לא נתנה מנוחה רגע, חוץ מהרגעים שישנים בלילה, וזה לא הרבה. שיהיה בטרת שם קובע שהם יחליפו כוח, ושנזכה לגאולה אמיתית, בבניין בית המקדש, עוד עכשיו, לפני... שתשעה באב יהפוך למועד בטרת השם. בעזרת השם. תודה רבה, אבנו יגר, שלילה טוב, בשורות טובות, להשתמע בשמחות.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חולמים על זה.
בין הזמנים קיץ חי.
בקרוב.
די, די! כמה אפשר לשמוע את הצפירות האלו?
משפחה יקרה, יצאתם לטיול חווייתי? חבל שתתעקו בפקקים. קחו איתכם מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן, ותהנו מהדרך. חייגו עכשיו כוכבית 3230, אספקה מהירה תוך 31 שעות, וגם צילון לרכב מתנה. בישו בית דין צדק בני ברק, פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
זה לא שהם לא רוצים לאכול, פשוט חם להם. מזגנים קונים ביעקב חשמל, נקודה. 1-750-50-10 1-750-50-10.
אבא, מתי גם לי תהיה חולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים. פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים. פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים, בני ברק, רבי עקיבא 99. פורור, חד וחלק.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בקיץ מכוונים את המזגן כך שבחדר יהיו 25 מעלות וחוסכים בצריכת החשמל של המזגן לקירור. מתייעלים וחוסכים איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
מבצעים גדולים לקטנטנים בשוק מהדרין. חיתולי הגיס פרידום דריי, 3 יחידות רק ב-100 שקלים. סימילקי מהדרין, 900 גרם, רק ב-64 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד עשרות מבצעים, עכשיו בשוק מהדרין. תקף עד 29 ביולי בקנייה מעל 100 שקלים, לא כולל מוצרים המשתתפים במבצע ומוגבל לשתי יחידות. שוק מהדרין, מקבוצת ינות ביטן, השוק של כולם.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
גולפן בשטח. בואו ליהנות מחוויה ייחודית של טיולי שטח בנהיגה עצמית, בין שדות, פרדסים ונחלים. גולפן בשטח בבית חלקיה. מציע לכם מסלול אקסטרים, מסלול למשפחות ומסלול לילה. מתאים גם לערבי גיבוש ובעדי עובדים. לפרטים והזמנות חייגו 058-552-3333 058-552-3333. ניתן להגיע עם אוטובוסים עד המקום מכל רחבי הארץ.
טסים לחול? הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. שמעתם נכון, הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. עוד פעם, הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך.
אטרקציות לילדים והופעות מרהיבות? רק במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. השנה אנחנו בחופשה ללא רגע פנוי. 08-859-3888. ציפורי בכפר חפץ חיים.
המחירים הכי זולים בשוק, רק בשוק מהדרין.
אבטיח, רק ב-90 אגורות הקילוגרם. עגבניות שרי ויטני, רק ב-3.90 שקלים למארז. שזיף אדום, רק ב-3.90 שקלים הקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים עכשיו בשוק מהדרין. תקף עד 29 ביולי בהתאם לתנאי המבצע הפרטים בסניף. שוק מהדרין, מקבוצת ינות ביטן, השוק של כולם.
בואו לבנות את בית המקדש עכשיו!
כל חי מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד לבין המצרים ולהוסיף לבנים של זכויות ומעשים טובים לבניין בית המקדש. חייגו ל-039-039-039 שלוחה מספר 6 וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, חובשים קסדה בכל רכיבה על אופניים.
כל חי תמיד איתי
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב, שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. תגובות חריפות בישראל לדבריו של נשיא טורקיה רג'יפ טייפ ארדואן, שקרא למוסלמים לעלות לירושלים. לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיבה לדבריו של ארדואן, ובהודעה נאמר, מעניין מה ארדואן יאמר לתושבי צפון קפריסין ולקורדים. ארדואן הוא האחרון שיכול להטיף לישראל, נמצא בשמו של ראש הממשלה. קודם לכן הערב פרסם משרד החוץ בירושלים הודעה נוספת בעקבות הדברים של ארדואן, בה נאמר כי מוטב לו שישכיל לעסוק בבעיותיה ובקשייה של מדינתו. עוד נאמר בהודעה הישראלית כי ימי האימפריה העותומנית חלפו ואהבו להם. בירת העם היהודי הייתה עינה ותהיה ירושלים בניגוד לעבר. זו עיר שממשלתה מחויבת לביטחון, לחירות ולחופש פולחן וחיבור זכויות כל המיעוטים.